דלת בנתיב התשובה, בדף קוף נון סיין. המהר"ל בתחילת הפרק הביא בעצם מחלוקת. המחלוקת הייתה מי גדול יותר, האם צדיקים גמורים גדולים יותר או האם בעלי תשובה גדולים יותר. כן, אולי נקרא עוד פעם את הגמרא כדי שנראה את המחלוקת בפנים. אומר המהר"ל בתחילת הפרק, בפרק הנומדין במסכת ברכות, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלוהים זולתך. וזה אם כן אומר שצדיקים גמורים הם למעלה ולמעלה, לעילה ולעילה מכל זה. ופליגה דרבי אבאו, ודעה זאת חולקת על דעתו של רבי אבאו, דמיה רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. לרחוק ברישה, והדר לקרוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כן, על פי הנביא ישעיה, קודם כל נותן ברכת שלום למי שהיה רחוק, ורק אחר כך למי שקרוב. כלומר, יתרון למי שהיה רחוק ונתקרב. אם כן, רואים בגמרא הזאת, במסכת ברכות, שיש אכן שתי דעות ביחס לבעלי תשובה. לפי הדעה הראשונה, צדיקים גמורים ודאי למעלה מזה. לפי הדעה השנייה, יש יתרון לבעלי תשובה דווקא. והמהר"ל, ככה התחלנו לראות בשבוע שעבר, הסביר את שתי העמדות האלה, שתי התפיסות עולם האלה, שבוודאי ובוודאי לכל אחד מן, לכל אחת מן הדעות האלה יש הצדקה. והוא רוצה להמשיך לברר את הסוגיה הזאת. זו סוגיה מאוד חשובה, כי היא מבררת גם מדרגת הצדיקים הגמורים, והיא גם מבררת את היתרון הגדול שיש לבעלי תשובה. זאת אומרת, אנחנו נרוויח מן הסוגיה הזאת, דווקא בגלל המחלוקת, שזה אגב כל המטרה של לימוד המחלוקת בגמרא. מה עם מטרת לימוד המחלוקות? למה צריך מחלוקות? תן לי מסקנה, נגמור סיפור. למה אני צריך דווקא מחלוקות? ההפך. המחלוקת היא מחדדת את ההבנות השונות שהן נכונות. אבל כל אחת ואחת מן הדעות מבררת צד מסוים של המציאות. מה נכון? הכל נכון. מה זאת אומרת? ודאי הכל נכון. יש צד כזה במציאות ויש צד כזה במציאות. יש בוודאי יתרון לצדיקים גמורים. אחרת מה זה שווה להיות צדיק? למה להתאמץ להיות צדיק? ודאי שיש גם יתרון לבעלי תשובה. אז בזכות המחלוקת אנחנו יכולים לברר עד תומם מה היתרונות גם של הצדיקים וגם של בעלי תשובה. לא, אנחנו באותו עמוד, רק זה המשך בירור המחלוקת. אנחנו התחלנו ביום חמישי קוף נון זי, פרק ד' קוף נון זי. מי שאין לו ספר, יש לי פה דפים. כן, בבקשה. כן, יוסף.
אני רוצה לשאול אם יש קשר למדרש עם אהרון, שבדרך הוא אמר לבשה, הוא אמר לו שלום.
מה ששם מלמדים אותנו זה מה הייתה אסטרטגיה של אהרון כדי לקרב אנשים, להביא אותם לידי תשובה. זה אסטרטגיה. אהרון הייתה אסטרטגיה. אז הוא דווקא היה פונה בקרבה גדולה לאנשים רחוקים, ואז הם היו מתביישים. היו אומרים, מה, תראה איך אהרון מתייחס אליי, כאילו שאני צדיק גדול. אם הוא יודע מי אני, אז הוא היה מתבייש. מתוך זה הוא היה מתקן את עצמו. טוב, אולי יש קשר, אולי בזה שהקדוש ברוך הוא באמת פונה למי שהיה רחוק, אולי זה מקרב אותו עוד יותר.
יכול להיות.
עכשיו אנחנו בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את דברי המהר"ל העמוקים על השתי דעות האלה, והמהר"ל רוצה להעמיק בזה עוד יותר. אני אמרתי שיש לזה חשיבות מאוד גדולה, מאוד גדולה. הלימוד של המחלוקות, אתם יודעים שהמהר"ל הרבה פעמים עוסק בדבר הזה. בבירור העמדות השונות שבאות לידי ביטוי במחלוקות, דווקא בכוונה. כי פה על ידי זה אנחנו יכולים ללמוד דברים שהם שלמים. מחלוקת זה מברר דברים שלמים. דווקא בגלל המחלוקת נלמד יותר בשלמות. ועוד יש להבין מחלוקת שלהם. אנחנו בפסקה חדשה, עמודה ימנית, בעמוד קנ"ז למטה. ועוד יש להבין מחלוקת שלהם. המחלוקת בין רבי יוחנן לרבי אבאו. כי אשר נוטה אל החומרי, אין מעלתו כל כך. וסבר רבי אבאו, קיבל תשובה שהוא מסלק עצמו מן החטא, דבר זה פשיטות גמור, כמו שהתבהר למעלה. כי זהו עניין בעל התשובה, שהוא מתפשט ומסתלק מן החטא. לכך מעלתו יותר. כי אי אפשר להתפשט ולהסתלק מן החטא, רק מצד הפשיטות הגמור. ולכך אמרו במסכת פסחים, התשובה נבראת קודם שנברא העולם. אם כן, התשובה היא על העולם הגשמי. ולכך שלום לרחוק, והדר וחזר לומר לקרוב. כי בעל תשובה, כי הבעל תשובה קרוב אל השם יתברך. כן, חזר לומר. התחיל בלומר שלום לרחוק, ואחר כך חזר לומר שלום גם לקרוב. רק רגע, לפני זה ידידיה. אז רבותיי, בוא, אנחנו צריכים להבין מה המהר"ל מוסיף כאן. כן, המהר"ל כאן אומר, ועוד יש להבין, ועוד יש להבין, זאת אומרת, עוד יותר עמוק. או בירור עוד יותר גדול בערך של בעל תשובה, משהו עמוק מאוד. מה הוא מסביר? הוא מסביר ככה, שהחטא זה מצד החומר. זה ברור. מצד מה החטא? מצד הגשמיות של העולם ושל האדם. בזה החטא. הגשמיות מושכת את האדם לסטות מדרך השם. כמו שהאור נשבר כשהוא פוגש חומר. קו האור לא ממשיך בקו ישר, אלא הוא נשבר. באותו רגע שהוא פוגש חומר, הוא נשבר. ככל שהחומר הוא יותר עבה, הוא נשבר יותר. עד כדי מצב שאם החומר הוא מאוד אטום, אז הוא מחזיר את האור, הוא אפילו לא קולט אותו. ברור? יופי. אומר המהר"ל, תראה איזה כוח יש לבעל תשובה. תראה, תבדוק. כשאתה מבין עד הסוף איזה כוח לבעל תשובה, זה משהו מפליא. שמה? שהוא הצליח להתפשט, להתנער מן המדרגה החומרית הכי אחורה. בדרך כלל כל אדם צריך להתגבר על המציאות החומרית שלו. אין מה לעשות. כל אדם נברא בגוף וחי על האדמה. אבל בעל התשובה, הוא הצליח להתנער מזה. הוא הצליח מתוך מעמקי החומר והגשמיות לעלות משם. ממעמקים כרתיה. ענני במרחביה. זאת אומרת שבעצם בבעל תשובה נתגלה כוח מאוד מיוחד. נתגלה הכוח של התגברות על המציאות החומרית הכי ירודה. אז זה אומר שיש לו כוח אדיר. אם לא היה לו כוח כזה גדול, הוא לא היה יכול להתנער, להתפשט מן האחיזה של החומר עליו. אלא בעל תשובה מתברר שיש לו כוחות נפש מאוד גדולים. אור נשמתי עצום. כי אם לא האור הנשמתי העצום הזה, איך הוא הצליח מתוך כל המסכים ומתוך כל האובי החומרי והגשמי, נשמתו הצליחה להאיר עד כדי להתחבר חזרה אל השם. זה מה שהוא מסביר. בואו נקרא את זה עוד פעם. ועוד יש להבין מחלוקת שלהם. כי אשר נוטה על החומרי, אם אדם נוטה על החומרי, אין מעלתו כל כך, ברור. כי כל כוח האדם, כל מעלתו של האדם, זה באמת לא להיות נוטה אל המטה, אלא אל מעלה. וסבר רבי אבאו, עכשיו בוא נבין את רבי אבאו שמדבר על מעלתם של בעלי תשובה, כי בעל תשובה שהוא מסלק עצמו מן החץ, כלומר הוא מסלק את עצמו מן הנטייה החומרית, הוא מסלק את עצמו מן הירידה למעמקי החומר, דבר זה פשיטות גמור. זאת אומרת שיש פה אור חזק מאוד שמתפשט מבעד לכל מסע. הוא כל כך, האור הזה כל כך חזק וכל כך מרוכז, שהוא מצליח לעבור את כל המסכים. דבר זה פשיטות גמור, כמו שהתבאר למעלה. כי זהו עניין בעל התשובה, שהוא מתפשט ומסתלק מן החטא. לכך, מעלתו יותר, כי אי אפשר להתפשט ולהסתלק מן החטא רק מצד הפשיטות הגמור. זאת אומרת, הכוח להתנער מכל מה שרובץ על האדם. ולכך אמרו, עכשיו הוא מוסיף לזה עוד בירור, גמרא במסכת פסחים, התשובה נבראת קודם שנברא העולם. עכשיו, איך אנחנו מבינים? התשובה נבראת קודם, אנחנו עסוקים כאילו בעניינים כרונולוגיים. לפני ההיסטוריה של העולם, הייתה היסטוריה שקדמה, נכון? אבל לפני שנברא העולם, מושג של זמן לא קיים. אז מה פירוש שהתשובה קדמה לעולם? אלא קדמה הכוונה שהתשובה באה מעולם, שהוא למעלה מן העולם שאנחנו מכירים. יש דרגות בעולמות. דרגות בעולמות. העולם שאנחנו מכירים זה דרגה אחת של המציאות. אבל יש דרגות גבוהות יותר. קודמות לא מצד הזמן, אלא מצד הערך. וחז"ל גילו לנו שהתשובה של האדם בעולם הזה, זה כאילו מתחיל ממנו, אבל האמת שזה לא מתחיל ממנו. אלא ממה זה מתחיל? זה מתחיל מעולם עליון מאוד, שהוא קודם לעולם החומר. זאת אומרת, כשאתה רואה אדם בעל תשובה, זה כמו אור הכוכבים. אתם יודעים את הסוד של אור הכוכבים. כשאנחנו רואים את האור של הכוכב, מה זה אומר? מה? זה אור שיצא לפני כבר אלפי שנות אור. זאת אומרת, אנחנו קולטים את האור, אז נראה לנו שכאילו שעכשיו הכוכב מאיר. עכשיו הכוכב לא מאיר. הכוכב מאיר מלפני שנות אור. ורק עכשיו האור מגיע אלינו, ואנחנו קולטים אותו. אז מה מסביר לנו כן, אם כן המהר"ל? המהר"ל מסביר לנו ככה, שכשאנחנו רואים אצל האדם התנוצצות של תשובה, בעל תשובה, שהוא עכשיו מתעורר לצאת מן החטא, לצאת מן החומר, זה בעצם גילוי של אור שהוא קדם למציאות שאנחנו מכירים מזמן. זה בא מעולם שהוא בכלל לא משועבד לעולם החומר. איך יש לאדם את הכוח, את הקפיץ, להתנער מעולם החומר? איך יש לו הכוח כזה? הרי הוא שקוע בזה. הוא שמע במנטת שערי. אז איך הוא יכול לצאת מזה? תשובה, כי בתוכו, בתוך נשמתו, מתנוצץ אור שבא מעולם שהוא קדמון, לא מצד הזמן, אלא מצד הערך לעולם החומר. כשזה מתנוצץ באדם, אז זה נותן לו את הכוח, כיוון שהאור הזה הוא בכלל לא משועבד לחומר, שהרי הוא קדם לעולם החומר, הוא במדרגה גבוהה יותר מהאור שמתנהג, יש אור שמתגלה בחומר, אבל יש אור שהוא לא משועבד בכלל לחומר. הוא אור פשוט, שהוא לא משועבד לשום מציאות חומרית. כשהאור הזה מתגלה באדם, הוא מצליח לקום ולעבור את כל המסכים החומריים והגשמיים ולחזור אל הטוב הפשוט. זה מה שהוא אומר כאן. ולכך אמרו, התשובה נבראת קודם שנברא עולם. אם כן, התשובה היא על העולם הגשמי, ולכך שלום לרחוק והדר לקרוב. כי הבעל תשובה קרוב אל השם יתברך. כלומר, לרחוק זה בעיניך רחוק. אבל בעיני השם, דווקא האור שמתגלה בבעל תשובה, זה אור יותר קרוב אל השם. כלומר, זה הפוך. הבנתם מה שאומר המהר"ל? המהר"ל אומר שהכל הפוך. הנביא אומר, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב. בסדר? עכשיו, מה יותר קרוב? מבחינתנו, מה יותר קרוב? הירח או השמש? ברור, הירח הוא יותר קרוב מהשמש, נכון? אז השמש מבחינתנו הוא רחוק, נכון? מבחינתנו זה נקרא רחוק. אבל אם אני עכשיו שואל, ומי יותר קרוב לאור, הירח או השמש? כמובן השמש. אז יוצא שהרחוק הוא הקרוב, והקרוב הוא הרחוק. כי השאלה, מאיזו נקודה אתה מתייחס? אם אנחנו מתייחסים ממה שקורה כאן בעולם שלנו, אז באמת בעל תשובה נראה מאוד רחוק, כי עובדה שלפני זה הוא היה בחטא, כלומר היה נראה רחוק. אבל בזה שמתנוצץ בבעל תשובה, האור שקדם למציאות הגשמית, כי אחרת לא היה לו כוח להתגבר על החטא, אז זה באמת עושה שהוא יותר קרוב אל השם.
אבל הצדיק הוא באור הזה של...
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. כרגע המהר"ל התמקד בלברר את הנקודה הזאת של בעלי תשובה. למה בעלי תשובה הם במדרגה כל כך עליונה? שזה באמת צריך בירור. זה מה שאומר רבי אבאו, וכולנו מכירים את זה, התרגלנו כבר לשמוע את זה, אבל זה מפליא. מה מעלתם של בעלי תשובה? הרי לכאורה, בעלי תשובה היו, המדובר באנשים שחטאו, הם היו הכי למטה. אומר המהר"ל, לא, הם היו הכי למטה בזמן שהם היו בחטא, אבל כשהם הצליחו לצאת מזה, זה אומר שהאור שנתגלה בם, הוא היה אור יותר מקורי מהאור שהתגלה באדם שלא חטא. כדי להוציא מישהו מן הבור, אתה צריך כוח יותר גדול מאשר להרים אדם שרק נפל על הרצפה. אם הוא נפל למטה, אתה צריך לפתח המון כוח. זה אור מקורי מאוד, שמסוגל לרערים, לרומם את האדם ממדרגה שפלה. אז האור הזה מאיפה הוא בא? הוא בא מעולם שלא משועבד לחומר. אחרת, איך הוא הצליח לרומם אדם מתוך החומר? כן. כן, משה.
זה כאילו... יש בזה כאילו בעיה באמירה הזאת, כי אדם ששקוע בחטא יכול להגיד טוב, לא התנוצץ באור קדמון משהו כזה, כאילו זה שואל קצת הבחירה החופשית
תוכיח שאתה בעל תשובה. זה, אתה, מה שאתה אומר עכשיו, זה לא אוטומטית. אדם חוטא, הוא אומר, לא נורא. אדם חוטא, יגיד, לא נורא, יבוא בתוכי אור קדמון, ואני אצא מזה. אתה צריך להוכיח את זה, שכן, אני יכול לדבר על בעל תשובה. הסברנו שהמושג של בעל תשובה, זה לא אדם שהחליט שהוא מפסיק לאכול בלי נטילת ידיים, פעם אחת. אלא מדובר באדם שהוא קנה את תשובתו, בעל, מלשון בעל הבית. זאת אומרת, הוא כבר קבוע במדרגת התשובה שלו, כמו בעל הבית, בעל תשובה. אז הוא מוכיח שהאור הזה מתנוצץ בו. זה לא שאדם יבוא ויגיד עכשיו, שמע, לא נורא, אני ממילא אהיה בעל תשובה, אני אתפס על הכל. אתה חושב שזה פשוט? זה בכלל לא פשוט. אני מסביר עכשיו שהאדם הזה הופך להיות מרכז קליטה לאור עליון מאוד. טוב, נו תוכיח. אם אתה רק תגיד, כן, יהיה בסדר, מי אומר? אולי, אולי כן, אולי לא. אולי אתה, אתה תשקע בבור הזה של הבוץ. זה דבר שאנחנו יכולים לדבר עליו אחרי שאדם הוא בעל תשובה. לא שאתה תגיד מראש, לא נורא, אפשר לחטוא, אחר כך יוצאים מזה. יוצאים מזה, מי אמר? זה לא, זה כמו שאתה שולח מישהו לירח, צריך גם לדאוג שהוא יחזור. זה לא פשוט. אז אין, אדם לא יכול לסמוך על זה. כי הדבר, ההפך, עבודת האדם בתשובתו, אם הוכיחה שהאור הזה מתנוצץ בו. כל עוד הוא לא עושה את העבודה הזאת, אני לא יכול להגיד שהאור מתנוצץ בו. אבל כשזה קרה, אז אנחנו יכולים להגיד שכאן קרה דבר מפליא מאוד. שהאדם שדווקא ירד והיה במדרגה מאוד שפלה, פתאום הוא מצליח לעבור את כל המסכים ואת כל העיכובים ואת כל המניעות, והנה פילי פלאים. הוא היום אדם צדיק. איך זה קרה הדבר כזה? שהאדם השתעבד לחומר, ועכשיו הוא כולו קשור לאור. איך זה קרה? הוא עבר את כל המסכים. אז זה סימן שהאור שנתגלה בו, בנשמתו, זה אור כזה כל כך גדול, שהוא בכלל לא נבהל משום מציאות חומרית. יש אור שכשהוא רואה מציאות חומרית טובה, הוא לא מסוגל, הוא אומר, טוב, פה אין לי מקום. אני לא אמצא כאן את משכני. אבל בבעל תשובה, האור הצליח להתגלות, למרות שהאדם חטא, ולכאורה הוא היה משועבד למציאות חומרית גסה מאוד. ובכל זאת זה התגלה. אז מה קרה? זה בא ממקום מאוד עליון, זה מה שאומר המהר"ל. זה בא מאותו עולם שקדם אפילו לעולם שלנו. ומשם אנחנו לוקחים הרבה כוחות, צריך לדעת.
במשכילים מזירו כזור הרכייה וצליחי הרבים כרוכבים לעולם העד.
נכון.
עכשיו מכירה יש לי שאלה.
כן.
לא משנה מאיזה נקודה יוצאים. נניח, כאן הנה, פה, זה לא בסדר, וכאן האדם הטוב ביותר. השם דבר נמצא באמצע, באיזה נקודה שלא יהיה, הוא קורא לרחוב, אבל הכל הוא שומע, הוא לא צריך פעמיים. אם אני קורא למישהו, הנה פה בחדר, אם אני אומר מילה, כולם שומעים. אם זה
הקרוב,
אם זה
הכי לחוק,
מה...
אה, אני הבנתי מה שאתה אומר. מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה אם אדם הוא רחוק או קרוב, נכון? זה מה שאתה אומר. נכון? זה לא מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה מבחינתנו. זה מצד האדם הדבר הזה. אתה מבין, ידידיה, הדברים האלה לא מדברים מצדו של הקדוש ברוך הוא, המושגים של מרחק, לא קיימים, אבל כל מה שאנחנו אומרים זה במושגים של האדם. יש אדם שקרוב אל השם, ויש אדם קרוב השם לכל איש שיקראו באמת. כלומר זה מתלוי באדם, זה מצד מרחק האדם, לא מצד הקדוש ברוך הוא. כן, עד איזו מדרגה האור הזה יכול בכל זאת, באיזו מדרגה יכול להתגלות? זה מה שאתה שואל? לפי הרמב״ם, תמיד. בכל מדרגה. מה?
לא מדרגה של משה רבנו.
מה זאת אומרת לא מדרגה של משה רבנו? לא הבנתי.
משה רבנו
אז מה אתה שואל? מה צריך להיות אצל הבעל תשובה כדי שהאור הזה יתגלה בו? הרצון. זה נקודת רצון. זה לא כרגע, לא, אנחנו לא עסוקים כרגע במה הוא עושה בפועל. אנחנו עסוקים בהתנוצצות האור ברצון. מה מתגלה בתוך הרצון? מהי נקודת האור שמתגלה ברצון? וזה הפלא. הפלא שבתוך כל המעמקים האלה מתנוצץ אור. כן? זה החופש כל חדרי בטן. זאת אומרת, יש נקודה כזאת שיכולה להתגלות והיא שמורה היטב בנשמת האדם. שהאדם החוטא הגדול ביותר, נקודה זאת קיימת בו. יכולה, נקודת האור הזו יכולה להתנוצץ בכל אדם, בכל רגע, בכל זמן, גם בדקה האחרונה של חייו. ויכולה להקפיץ אותו למדרגה מאוד עליונה. ויש סיפורים כאלה בגמרא. אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת, למרות שכל החיים, כן, זה הסיפור המפורסם עם רבי אלעזר בן דורדיה, שמסופר עליו במסכת עבודה זרה, שקנה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, כפי שהגמרא מתארת שמה, הוא ירד באמת ירד למעמקים של חטא וחומר מאוד גדולים, ופתאום התנוצץ האור הזה, ומשך אותו עד למדרגה של כיסא הכבוד.
גם דיבר תואר רב.
עד שקראו לו בשם רבי, כלומר בקיצור שהוא דבק בשם, זה הכוונה. הייתה לו דבקות, כן? למה רבי? רבי זה מי שמלמד, נכון? אז למה, איך, את מי הוא לימד? לימד את עצמו, תשובה ראשונה. תשובה שנייה? לימד את כל הדורות. שזה אפשרי. זה מה שאמר רבי. לא רק שיש קונה עולמו בשעה אחת, אלא עוד שקוראים לו רבי. אני, רבי יהודה נשיא, כל החיים שלי עסוק בקדושה, עסוק בתורה, עסוק במשנה. כן? אז מה? רבי אלעזר בן דורדיה הוא יותר גדול מרבי יהודה נשיא? נראה מוזר, לא? בדבר הזה, רבי אלעזר בן דורדיה הוא יחיד. כי מי יכול ללמד את נקודת התשובה? מי שהיה למטה. אם מישהו לא היה למטה, איך הוא ילמד את נקודת התשובה? איך הוא ילמד שהתשובה אפשרית אפילו כשאדם ירד למעמקים? מי שלא ירד למעמקים, הרי הוא לא יכול ללמד את זה. אז הוא באמת גדול בזה מכולם. כי הוא הצליח להוכיח שיש אדם קונה עולמו בשעה אחת. מה זאת אומרת? יש המציאות הרגילה שמתנהלת בתוך העולם. המציאות הרגילה שמתקיימת בזה עולם. להיות צדיק זה לוקח זמן, זה עבודה, יום יום יביע עומר, ולילה לילה יחווה דעת, ועוד מצוות, ועוד מעשים טובים. נכון, אבל יש מי שמגלה את התנוצצות האור הקדמון הזה בבת אחת בתוך נפשו, בתוך נשמתו. איזה מין ברק כזה שמתגלה. כמובן, הגמרא מתארת שזה לא נעשה ככה בקלות. הרי הוא החזיר את נשמתו מתוך זה. זאת אומרת, היה פה חשבון נוקב עד התאום. אבל החשבון הזה הצליח לשחרר את האור שהיה קלוא במעמקים של חומר, והנה הוא השתחרר. באותו רגע שהוא השתחרר, אז הוא קפץ כלפי מעלה. קפיצה אדירה.
אז
איך
אומרים למעלה, כל אלה שבאים אליך, אתה לא יכול להעיד לו, ואתה לא יכול להעיד לו, מי אמר לך שהוא כזה, מי אמר שהוא כזה, הוא בשעה אחת עשה, הכל לבוא, קנה אותו. מה אתה שמעת לאחרים?
מה?
יש הרבה בני אדם שבאים בטענה אל הזולת, אומרים לו, למה אתה מעיד לו? מה אתה יודע מה הוא עשה? מה אתה יודע שני מה עשה? שלישי מה עשה?
כן.
כולם בעלי תשובה קנו את עולם בשעה.
כן, כולם קנו את עולם בלו בשעה אחת.
זה ככה, כזה לא חושב שעה.
הלוואי.
אבל זה תשובה.
הלוואי.
אתה
מה אני עונה להם? תראה, שמה באמת... שמה באמת גמרא מסופר שאף אחד לא העיר לרבי אלעזר בן דורדיא. הוא העיר לעצמו. התשובה הכי גדולה של האדם זה התשובה שאדם מחזיר את עצמו. כי סוף סוף, תגיד לו, מה שתגיד לו זה רק כדי לעזור לו, לבוא לידי הכרה, לבוא לידי מודעות. כן? זה העיקר. בסופו של דבר, מי שצריך לשחרר את האור הזה, זה ודאי האדם, ודאי האדם עצמו, כמו שמסופר בדיוק בגמרא. הסיפור בגמרא הוא על זה שהוא יחזיר את עצמו. הוא ביקש עזרה מן השמיים ומן הארץ ומן הערים ומכולם. לא, בסופו של דבר, מי יכול לעזור לך?
אתה בעצמך,
אתה, 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 כן, אתה תעזור לעצמך, זה העניין. אז מה שאנחנו לפעמים עוזרים לבן אדם לבוא לידי הכרה, זה לא שאנחנו באים להחליף אותו. אנחנו לא באים להחליף אותו, תשמע, אתה לא בסדר ואתה לא בסדר. אתה לא יכול להחליף את הבן אדם. אתה יכול להגיד לו 1,000 פעמים שהוא לא בסדר, אתה תראה שאדם לא ישתנה. הוא ישתנה ביום שהוא החליט שהוא צריך לקנות את המדרגה הראויה לו. ויש לך להבין, אומר המהר"ל, כי מה שבעל תשובה הוא יותר עליון ויותר נבדל אלוקי מן הצדיק, כמו שאמר רבי אבאו, דבר זה נרמז בהי. כמו שאמרו במנחות, כי העולם הזה נברא בהי, העולם הבא נברא ביוד, כי ביה השם צור עולמים, כן, אותיות יוד כ, עולם הבא ביוד, עולם הזה בה. למה? מה מיוחד באות א, שהיא מרמזת למדרגה של העולם הזה? שיש לה פתח למטה, האות א פתוחה כלפי מטה, שכל הרץ הרוצה לצאת, יצא. אתה רוצה לרדת? אתה בעולם הזה, אתה רוצה לרדת? תדע לך, אתה יכול לרדת כמה שאתה רוצה. התאום פתוח לרגליך. זה דבר אחד. ויש לה פתח למעלה, שאם רוצה לשוב בתשובה ולקנוס, מסייעים לו. אבל לאותה יש פתח למטה ויש לה גם פתח למעלה. כי יכול להיות שהאדם באמת ירד, והאדם החליט לקחת בהתחלה את הדרך כלפי מטה, והנה עכשיו הוא רוצה דווקא לעלות למעלה. אז בבקשה, יש גם פתח למעלה. ועוד מסייעין לו, כן? כלומר, יש במציאות, במציאות העולם ובמציאות האדם, יש דבר שמוכן כל הזמן לעזור לאדם לטפס. זה הכוונה מסייעין לו. מאיפה מסייעין לו? אלא מסייעין לו במה שמונח כבר בנשמתו. כבר בנשמתו של האדם, מנגנון של רצון לעלות ממעמקים, מונח ומוכן. ואם האדם רוצה, מיד הרצון הזה יפתח אוצרות של רצון עוד יותר גדולים. ומן האוצרות האלה, רצונות של רצון לטוב, ייפתח אוצר עוד יותר גדול. זאת אומרת, זה על זה נאמר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. באותו רגע שאתם פותחים פתח, דרך הפתח הזה, כן, אתה מיד ניגש לאוצר עוד יותר גדול. וכן הלאה. זאת אומרת, מדבר לדבר, האדם יגלה כל פעם שהוא יגיע לעוד דרגה של רצון לטוב, מיד הוא נוגע בעוד אוצר של טוב. האוצר של טוב מונח בעולם, והוא מוכן באדם. ובאותו רגע שהאדם נוגע בנקודה הזאת, מיד יש התעוררות, והוא, יש שפע של רצון לטוב, שמתגלה בו יותר ממה שהוא התחיל בו. זה הסוד של האות A. כלומר, יודעים שהעולם הזה הוא עלול לירידה. והוכן בעולם שלנו מדרגה של עלייה ממטה למעלה. זה מוכן. זה הכוונה שזה באותה יש שני פתחים. זה לא דבר סימבולי. פה אנחנו מתעסקים במציאות. פה חכמים מגלים לנו בסודות האלה, מגלים לנו את המבנה הפנימי של המציאות. המבנה הפנימי של המציאות בנוי בצורה כזאת, כן? שבעומק הירידה יש גם עדיין מוכן אור לאפשרות של עלייה. כן.
אבל יש מעקבים תמידיים, תמיד יש מעקבים.
בוודאי. לכן המבחן הוא בהתעוררות הרצון. זה לא, אתה חושבים שזה נראה כזה פשוט. זה בכלל לא פשוט, בגלל מה שאתה אומר. בגלל שהרצון הוא מיד מקבל הכבדה של המציאות החומרית והגשמית. רצון זה מלשון לרוץ. מושכני אחריך, נרוצה. כל הבעיה בחיים זה לרוץ. כי החומר הוא כבד. אל תרוץ. זריזין מקדימים למצוות. זה כל העניין. זריזין מקדימים למצוות. זאת אומרת, הם מקדמים את עצמם למצווה. מקדימים למצוות. הם לא מחכים שהמצווה תבוא אליך. אלא יש אצלם התעוררות של רצון. באותו רגע שמתעוררים לזה, המצווה באה אליך. אבל אתה צריך כמובן לעשות את העבודה הזאת, להיות מוכנים לרוץ. האם אתה מוכן לרוץ? זה הרצון. האם אתה מוכן לנער את המציאות הנפשית שהיא קשורה למדרגת האפר, שזה כבד ומאוד מכביד על האדם? אז זה כל העבודה. עבודה זה התעוררות הרצון. האם יש בך רצון כזה? אתה צריך לעורר אותו. צריך לפעול לעורר את הרצון. זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. העיקר של החיים זה רצון. איפה שיש רצון, יש חיים. אם אין רצון, אין חיים. מת, חומר.
איך מביאים את האדם בידי הרצון הזה?
מה?
איך מביאים את האדם בידי הרצון?
על ידי ראש. הראש. זה סיסמה ידוע בצבא, הכל בראש. תפסו מיד את זה. שהאדם בא, אני לא אכול, אני לא אכול, זה, אני כוח, זה. מה אומרים לו? הכל בראש. זה נכון מאוד. הכל בראש, הכוונה שיש כוח לראש לפעול על הרצון. עכשיו, נכון שיש עוד שיטה. זה להשתחרר מן המעקבים, מן הדברים שמעקבים, מן המחסומים. זה תיקון המידות. אז צריך מצד אחד ראש, ומצד שני תיקון המידות. אם אתה מתחבר לדברים שליליים, אז זה עוד מסך ועוד עיכוב ועוד מחסום ועוד מכשול. אז צריך לפעול בשני הכיוונים. אם רוצים שהאור יחדור, צריך לנקות היטב את הזכוכית, שהחלון יהיה שקוף. אם החלון לא שקוף, קשה לאור להיכנס. מלא בוץ. אתה לא רואה. צריך לנקות. זה תיקון המידות. וצריך גם, כמובן, להגביר את האור. להגביר את האור. זאת אומרת, לפעול מתוך מודעות על הרצון. להיות, לדעת, לומר לעצמך, אני רוצה לרצות, אני רוצה להגביר את החיים על מה שמתנגד לכם. זה הנקודה הכי בסיסית שבאדם. אני רוצה לחיות. אז אומר המהר"ל, עכשיו אתה מבין, אז ולמה יש לה תג על אות א', שמים תג. תג זה קוץ כלפי מעלה, כן? על האות A. בדרך כלל שמים את זה בקצה של האות A. יש שמים את זה גם אפילו על הגג של האות A. ולמה יש לה תג? שאם הוא חוזר בתשובה, קושר לו השם יתברך כתר. התגים של האותיות זה כמו כתרים. זאת אומרת שאם האדם החליט לטפס כלפי מעלה, הוא רוצה לאחוז בפתח העליון של ה-A, הוא מגיע למדרגה מאוד גדולה, מאוד גבוהה. המדרגה הזאת נקראת כתר. למשל בפרקי אבות כתוב שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. כתר תורה מונח. כל מי שרוצה יבוא ויטול. זאת אומרת, יש מושג של האפשרות לאחוז במדרגה עליונה. כמו שהכתר זה הדבר הכי עליון על ראשו של המלך, וזה מסמן את האצילות, כן? אצילות המלך, שהוא אין, מה הכתר אומר? אין גבוה ממנו. כן? מי שאינו מלך אסור לו לשאת כתר. זאת אומרת, הוא, זה מסמן שאני עולה למעלה מכולם. אז בעל תשובה, כן? האות A יש לה כתר, כדי להגיד שאם האדם החליט לעלות במציאות העולם הזה, מהפתח שלמטה לפתח שלמעלה, סופו להגיע למדרגה כל כך עליונה שהיא נקראת כתר. שהקדוש ברוך הוא קושר לו כתר, זאת אומרת מחבר אותו למדרגה שהיא למעלה ממדרגת החומר. למעלה ממדרגת הגשמיות. זה מה שהוא הזכיר קודם. התשובה נבראת קודם שנברא העולם. זאת אומרת שהאדם שאוחז במעשה של תשובה, הוא זוכה לא להישאר במדרגת העולם הזה, אלא הוא זוכה לטעום טעם מיוחד מאוד. והטעם הזה זה טעם של עולם שאינו משועבד לחומר. ולכן הרבה פעמים, כן, יש אצל בעל תשובה כזאת הערה, נחישות, התמדה, מאוד, הוא מאוד קשור לעולם רוחני, ואחרי שהוא החזיק בזה והתמיד בזה, כן, בעל תשובה, כן, ככה יש מסורת, שאם אדם מתמיד בזה, אז הוא כבר הוא מוגן, הוא שמור מן המכשולים, מן הכישלונות של זה העולם. כי הקדוש ברוך הוא כבר משך אותו למעלה. הכתר הזה הוא על הגג של האה. כלומר, הוא מגיע לגגו של עולם. הוא מגיע למדרגה שהיא למעלה ממדרגת העולם החומרי. ושם האור הזה מאיר בו מאוד, והוא כבר לא נופל, הוא לא נכשל במציאות זה העולם. כן.
באותיות שעטנז וסמלת
התגים,
אין
שם
מהם.
יש.
שעטנז וגץ.
כן, אני יודע.
אז
איך מסבירים? רק רגע, ידידיה. יש על שעטנז גץ תגים שלושה. שלושה תגים באותיות האלה. אבל יש עוד אותיות שקושרים עליהן תג אחד. בדק חיה. יש שני סוגים של תגים. תגים של שלושה, זה מה שאמרת, שעטנז גט, זה מוזכר בשולחן ערוך. אבל יש מוזכר שיש עוד מנהגי סופרים לקשור עוד תגים, וזה תגין בדק חיה. ועל עוד אה, חיה, היי, יש גם תג אחד שהוא על גגו של האה, נאחז למעלה. הבנת? אז זהו. כן, זה תג אחד. בעוד שבשעת נס גץ זה שלושה תגים.
ושניים אין לנו?
מה?
תגים של שניים אין?
לא. או אחד או שלושה. טוב? קצת טעמנו מן הטעם של בית המדרש של רבי עקיבא היום. צקנו בתגים. בסדר? כן? עוד מישהו? אז אנחנו נמשיך בעזרת השם מחר.